פסוחים דף חובוב באמצע העמוד הקודם איתמר. איתמר, הנאה באה לו לאדם בעל כורחו. יש לאדם הנאה שהיא באה בעל כורחו. אביי אמר מותרת. מה הכוונה מותרת? לא צריך לפרוש ממנה, אפילו שזה דבר שאסור בהנועה. ורוב אמר אסורה. והגמרא מבארת באיזה מקרה הם חולקים. היא אומרת ככה: אפשר וקום מחווה. הוא יכול, יש לו דרך אחרת, מהלך אחר, שאם הוא ינקוט בו, הוא לא יהנה את ההנאה שבאה לו בעל כורחו. ולא רק זה. כשבאה לו ההנאה, הוא מכוון ליהנות ממנה. או אפילו איפה שלא אפשר. אין לו אופציה אחרת. אבל קום מחוון, הוא מכוון ליהנות מהאיסור. אין ויכוח. גם אביי וגם רובה, כולם לא פליגי דעשו. כיוון שהוא מכוון ליהנות, זה אסור לו. בסוגריים, לדעת רב שמעון. לא אפשר ולא עם מחווה, אין לו ברירה אחרת, והוא גם לא מתכוון ליהנות. כאן כולם לא פליגי דשארי, כיוון שהוא לא מתכוון וגם אין לו ברירה. איפה הוויכוח בין אביי לרובע? כי פליגי דאפשר, יש לו ברירה אחרת, אבל בכל אופן לא עם מחווה, הוא לא מתכוון ליהנות מהאיסור. ועלי בדרב יהודה דאמר דבו שאין מסכוון אוסו, כולם לא פליגד אוסו. נכון, יש מחלוקת ידועה בין רב יהודה לרב שמעון. רב שמעון אומר דבר שאין מתכוון מותר, זאת אומרת רב שמעון מעמיד את האיסור על הכוונה. רב יהודה לעומת זה אומר דבר שאין מתכוון גם אסור, מבחינתו לא מעניינת אותנו הכוונה. אז כך גם כאן, כיוון שאפשר אפילו שהוא לא מכוון, לפי רבי יהודה ודאי יהיה אסור. כי פליגי עלי בדרב שמעון ואמר דבר שמתכוון מותר, אז אומר אביי כרב שמעון, לדעת רב שמעון כאן, כיוון שהוא לא מכוון אפילו שיש לו אופציה אחרת, מותר, לא צריך לפרוש מהנאה. ורובי אמר עד כאן לא אמר לו כאמר רבי שמעון, שזה שהוא לא מכוון זה עוד מותר, אלא איך זה לא אפשר, שאין לו אופציה אחרת. למשל, הוא רוצה לגרור את הכיסאות והספסלים, אז כיוון שהוא לא מתכוון לעשות חריץ בקרקע ואין לו ברירה אחרת, זה ספסלים כבדים, שם רבי שמעון מתיר. אבל איך זה אפשר? אם זה למשל יהיו ספסלים קטנים, לא, רב שמעון לא מתיר את המעשה האסור אפילו שהוא לא מכוון אליו. אז כך גם פה, כיוון שזה אפשר, יש אופציה אחרת ולא עם מכוון, יהיה אסור. זה מהלך אחד. איקרא אמרי, במקרה שמקודם אמרנו שאביי ורובי התווכחו, לא, אפשר ולא עם מכוון, כולם מסכימים, גם אביי וגם רובה, שזה היינו פלוקתא יהודה רב יהודה ורב שמעון, שלפי רב יהודה אסור ולפי רב שמעון כיוון שהוא לא מתכוון מותר. גם רובה יודע שלרב שמעון כאן מותר. איפה התווכחו אביי ורובה? לא אפשר, סליחה, גם כאן אין ויכוח, לא אפשר ולא יקום מחווה, אין לו ברירה, ומצד שני הוא גם לא רוצה ליהנות, הוא לא מכוון ליהנות. כל העלמל לא פליגי דשארי, גם אביי וגם רוב הם מסכימים שיהיה מותר. כי פליגי, מתי חולקים אביי ורוב? דלא יפשו וקום מחוון, לו ברירה אחרת. מצד שני זה סיבה להתר, אבל הוא מכוון ליהנות מהנאה. מקודם באי קדם רק קודם את אמרנו שכולם מסכימים שכיוון שהוא מכוון ליהנות זה ודאי אסור. כאן הגמרא מחלק, אליבא דרב שמעון דאזיל בתר כוונה, שזה הנושא, האם אדם מכוון או לא מכוון, מתכוון או לא מתכוון, כולם אלוהי פליגי דאסור, כיוון שסוף כל סוף הוא מתכוון ליהנות. כי פליגי, מתי נחלקו הבאי ורובה? אליבא דרב יהודה. לפי רב יהודה שאמר, לא ישנו מסכוון ולא ישנו שאין מסכוון. מה הדין? אסור. זאת אומרת, שלפי רב יהודה לא מעניינת אותנו הכוונה. אז מה מעניין אותנו? אם יש לו אופציה אחרת או אין לו אופציה אחרת. אז לכן אפשר אסור. אם הוא יכול אז אסור. אז קוראים את זה ביחד, אליבא דרבי יהודה דאמר לא ישנו מסכוון ולא ישנו שאין מסכוון. אם יש לך ברירה אחרת זה אסור. מה קורה כשאין לך ברירה? זה לא יהיה אפשר. אביי כרבי יהודה, מה אומר אביי? לפי רבי יהודה שמחמיר, ומה אומר? בין מתכוון, בין אין מתכוון אסור. למה אסור? כי לא מעניינת אותנו הכוונה. אז מה כן מעניין אותנו? אם הוא יכול או לא. אם יש לו ברירה אחרת אז אסור. אין לו ברירה אחרת אז לכאורה יהיה מותר. אז אומר אביי, כאן שאין לו ברירה אחרת לא יהיה אפשר. רב יהודה יגיד, מה מעניין אותנו הכוונה? מותר. רוב אמר לך, לא. עד כאן לא יקום הרב יהודה שאין מתכוון כמו מתכוון, אלא לחומרו. אפילו שהוא לא מתכוון, אני מחמיר ואומר שהמעשה אסור. אבל מתכוון, כן, מתכוון לכולה? להגיד שכמו שהוא לא יכול, והוא גם לא מתכוון מותר, גם אפילו כשהוא מתכוון יהיה מותר? זה הרב יהודה לא אמר. לפי עקב האמרה הזאת, עוד פעם, מה נחלקו אביי ורובה? הם נחלקו בדעתו של רב יהודה, כשיש לו, כשאין לו אופציה אחרת, שזה לא יהיה אפשר, אבל מצד שני הוא מתכוון ליהנות. לפי אביי את רב יהודה לא מעניין את כוונה, זה מותר, כיוון שאין לו ברירה אחרת. לפי רובה גם את רב יהודה מעניין את הכוונה, כיוון שמתכוון ליהנות זה יעשור. אומר אביי מנו אמין לו. למעשה רוב הראיות של הגמרא כאן, חוץ מהראיה האחרונה, תהיה לפי הלישנה האחרונה הזאת. אומר אביי מנו אמין לו. דתניה, אמרו עליו על רבון יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. על יד ההיכל הייתה רחבה, היה רחוב גדול מאוד, וכיוון שההיכל היה גבוה מאוד אז הוא היה עושה הרבה צל. עכשיו היה שם עם רב, היו ציבור גדול מאוד שבאו ללמוד, אז לא היה מקום בשום בית מדרש שיכול להחזיק אותם. אז רבון יוחנן בן זכאי היה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו. לכאורה, איך הוא נהנה מהצל של ההיכל? הרי ההיכל זה קודש, ואסור ליהנות מצל הקודש. אז לכאורה, מה תגיד? והאוכל זה לא אפשר, כיוון שאין ברירה אחרת, אין מקום אחר לשבת. הוא מכוון, אף על פי שהוא מתכוון ליהנות מהצל, ושארי, אתה רואה שאיפה שלא אפשר, לא אפשר, לא הכוונה אי אפשר לגמרי, הכוונה אי אפשר אלא בטרחה מרובה. אז אם כן, כיוון שאין בית מדרש אחר, לא אפשר, אף על פי שהוא מתכוון, שרי. אז לכאורה, אתה רואה שרב יהודה, שאומר, לכאורה נגיד שזה כמו רב יהודה, שלא מעניינת אותנו הכוונה. ורובה, אומר לך, אל תביא משם ראיה. שיינה, חלדה לתוכו עשוי. מה? הבניין של ההיכל, בשביל מה עשו אותו? לעשות צל בפנים, לא לעשות צל בחוץ. אם כן נמצא שמי שנהנה מהצל של חוץ לבניין והוא נהנה שלא כדרך הנעוסוי. זה מותר. אומר רובה, מינו אמין אלו, מאיפה אני למדתי שגם לרבי יהודו, אפילו שרבי יהודו לא מעניין את אותו הכוונה, ואפילו שלא אפשר, אם הוא מכוון, ליהנות אסור. דתנן, משנה במסכת מידות, כשהיו צריכים לתקן תיקונים בתוך בית קודשי הקודשי, אז היו צריכים להכניס אומנים. לולין היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים. מה זה לולין? בגג של קודשי הקודשים היה כמו ארובות כאלה, שזה נקרא לול, שבהן משלשלין את האומנים בתיבות, כדי שלא יזומו עיניהם מבית קודשי הקודשים. קודשי הקודשים בפנים היה מאוד יפה, ולא רצו שכל אומן שנכנס יהנה מהקודש, יהנה מהיופי של קודשי הקודשים. אז מה עושים? שלשלים אותם בתיבות שיש להם שלוש קירות משלושת הצדדים, והם רואים רק קדימה, מורידים אותם מול המקום שהם צריכים לתקן, מתקנים ויוצאים. למה צריך לעשות כזה תרחה גדולה? ואוכל זה לא אפשר. האופציה הרגילה זה להיכנס בפנים ולתקן. להביא לולים, זה נקרא תרחה גדולה, זה נקרא שאי אפשר. אבל מה, בכל אופן, למה עשו? וכל מכוון ועשו, כיוון שהאומן ייכנס פנימה, הוא יהנה, ירצה ליהנות מהיופי. לכן עשו, וצריכים למצוא פתרון של לולים. אתה רואה שרב יהודה גם כן מחמין? טוב, האמת היא שזה לא כזה קושייה, ושהבא יכול לענות שכאן זה רב שימו. שלפי רב שמעון מכוון אסור. בכל אופן אמרת עונה תירוץ יותר טוב, ותסברו מה בכלל הבעיה כאן. ואומר רב שמעון בן פזי, אמר רב ישוע בן לוי, משום בר כפור קול ומראה וריח. אדם שישמע קול את שירת הלוויים, או שיהנה להסתכל במראה על משהו של הקדש, או שיריח, אין בהם משום מעילה, אין בזה בכלל מעילה מן התוירו. אז אם אתה אומר שלהסתכל אין בזה מעילה מן התוירו, מה אכפת לנו? אפילו שהוא מכוון. רבונן לא היו צריכים להטריח אותו ולעשות לולים, ואתה עושה את מוסיפים, כיוון שזה לצורך, זה לא סתם הוא נכנס, הוא נצרח לתקן, נכנס לתקן שם. אלא מה אתה חייב לומר? מעלה עושו בבית קודשי הקודשים. בית קודשי הקודשים, מקום כל כך קדוש, הכי קדוש, עשו שם מעלה מיוחדת. אם ככה אתה לא יכול להביא מפה ראיות, יכול להיות שמעיקר הדין מותר. איקל אמרו מרו ומינו אמינו לא. דתניה, אומר רב שמעון בן פזי, אומר רב ישוע בן לוי, משום בר כפור קול ומראה וריח, אין בהם שום מעילה. מה משמע? מעילה הוא דליקה. אם הוא ייהנה מהריח, מהמראה, הוא לא יביא קורבן מעילה. אבל הוי סורה, איקה. הוא כן עובר על איסור. מעילה, מי עובר איסור? לאותם העומדים בפנים. אלה שעומדים בתוך העזרה, שבעל כורחם הם נהנים מהשירה, נהנים מהמראה, נהנים מהריח, אבל הם לא יאפשור, אין להם אופציה אחרת. וכל מכוון, כיוון שהם מכוונים ליהנות, ועשו. ראיה שלא יאפשור ומכוון עשו. עונה הגמרא, לא. הכוונה לאותם העומדים בחוץ. אלה שעומדים בפנים שאין להם ברירה, אפילו איסור אין להם. אלה שעומדים בחוץ שהם יכולים לא ליהנות מהמראה, מהריח ומהכל, להם מעיל אין, אבל איסור יש. טוב, גוף אומר רב שמעון בן פזי, אומר רב ישוע בן לוי, משום בר כפור קול ומראה וריח, אין בהם משום מעילה. מתפלאת הגמרא, וריח אין בו משום מעילה? ואותניה, המפתם את הקטורת. מי שמפתם קטורת חייב קורס. איש אשר יעשה כמו על להריח בה ונחרט מהמאב, כך כתוב. מפתם את הקטורת להתלמד בה. הוא רוצה להתאמן איך מכינים קטורת לבייס קודשה, לבייס המקדוש. או שהוא מפתם את הקטורת על מנת למוסר על הציבור. זה לא פרטי שלו, לא לצורכו האישי, פטור מקורס. אבל אם הוא מפתם את הקטורת להריח בה, חייב קורס. והמריח בה, מי שמריח בקטורת של בייס המקדוש, לא עבר איסור, פטור מקורס, סליחה, קורס של פיתום הקטורס אין לו, אלא שמעל איסור מעילה מהקדש הוא עבר. אז מה תורה מפורש? שמי שמריח קטורת מעל, איך אמרת בשם בר כפורש שריח אין בו משום מעילה? אלו אמר רב פופה, אני אסביר לך מה הכוונה. כל הוא מראה אין בהם משום מעילה תמיד, לפי שאין בהם ממש. וריח תלוי. אם אתה לוקח את הבושם, את הסבים ומריח בהם, זה נקרא יש בזה ממש, יש בזה מעילה. מתי ריח אין בו מעילה? ריח לאחר שתעלה תמרותו, תמרותו אין בו משום מעילה. קטורת, אחרי שכבר עלה השן, והשן עלה כבר, אז אין מעילה בריח. למה אין מעילה? הועיל ונעשית מצוותו, כיוון שכבר עשינו את המצווה בקטורת הזאת. עכשיו מה שיקרה, מותר ליהנות מכל הריח שסובב. זה כלל, דבר שנעשית מצוותו, לא מועלים בו. שואלת הגמרא ככה, זה הכלל? בכל אלה, מימרי דכל איך זה נעשית מצוותו, אין בו מעילו? והרי תרומת הדשן, ונעשית מצוותה, ויש בה משום מעילה, יש מצווה כל יום לעלות, לקחת מהדשן שעל גבי המזבח, לקחת תרומה, ונניח את זה על יד המזבח, ושם זה נבלע באדמה, ברצפת העזרה. עכשיו, ברגע שהוא לקח את התרומת הדשן ומניח שם על הרצפה, כבר נעשה את המצווה. בכל אופן, מה כתוב? נכתיב, ושמו אצל המזבח. מה זה המשמעות? שמו, שלא יפזר, אלא יניח את זה במקום מוגדר. ושמו שלא יהנה, אפילו שהוא כבר הניח את זה שם, עדיין צריך שזה יהיה מושם שם, שלא יהנה ממנו. נו, אתה רואה שאפילו שנעשית מצוותה, זה אסור בהנועה, ומי שנהנה מועל, עונה הגמרת הצודק. תרומת הדשן זה חריג. זה חריג. שם יש מעילה אפילו שנעשית מצוותה. נו, תלמד משם. לא, אי אפשר ללמוד משם. שום דאבו תרומת הדשן ובגדי כהונה, שנקסו ונבואים כאחד. ויש לנו כלל בתורה, וכל שני כתובים נבואים כאחד, אין מלמדים. מה הרעיון? אם התורה כתבה פעם אחת דין, אז אפשר כבר ללמוד ממנו. למה היא כתבה את זה עוד פעם? היא באה לומר לך, דווקא בשתי המקרים האלו, אל תלמד מהם לכל שאר התורה. איזה שני מקרים? תרומת הדשן ובגדי כהונה. בתרומת הדשן, אפילו שעשית את המצווה, תרמת את הדשן, עדיין אסור ליהנות, עדיין יש מעילה. ובגדי כהונה גם כן. מה זה בגדי כהונה? תרומת הדשן עוד אמר, בגדי כהונה דכתיב, כתוב אצל הכהן גדול, שהוא לובש ארבעה בגדי לבן ביום הכיפור, יום הכיפורים. אז כתוב, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבועל הקודש, והניחם שם. אז יש בזה מחלוקת תנאים, מה הכוונה? היא ניחם שם. והיא ניחם שם מלמד שטעונים גניזה. אפילו שכבר נעשית מצוותה. ואמרנו, כבר עשה את המצווה בבגד הזה. לא, טעון גניזה. אסור ליהנות מזה. אז יש לך שתי דברים שנעשית מצוותם ואסורים באנו. אומרת הגמרא, ניחא לרבונן דאמרי במסכת יומא מלמד שטעונים גניזה. אלא לרב דויסו, בפליג עליי, ואמר שמה זה והניחם שם? זה לא אומר שהם טולים גניזה. רואים הם, אבל רואים הם לכהן אדיוט. כהן רגיל, שהוא לובש כל השנה בגדי לבן, יכול ללבוש אותם. ומה היא והניחם שם? זה רק בא ללמד שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים אחר. אז לפי שיטתו עוד לא נעשה את המצווה בבגד הזה, עדיין כהן רגיל יכול להשתמש בזה. מה היא כלמימה? איפה עוד מצאת דוגמה לדבר שנעשה את מצוותו ואסור בענה? שומדה ותרומס הדשן ואגלו ערופו שנקסו ונבואים כאחוד וכל שנקסו ונבואים כאחוד הם מלמדי. מה זה עגלה ערופה? כתוב וערפו שם את העגלה בנחה. מה זה שם? ששם תהיה קבורתה, שאסור ליהנות מהעגלה הזאת אפילו שכבר נעשה את מצוותה. אומרת הגמרא, אנחנו בכל השס יודעים שיש מחלוקת אם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים או לא. אז אני כלמאן דאמר אין מלמדים, אלא למישהו סובר תמיד מלמדים. מה היא כלמאמר? תלמד מתרומת הדשן ומעגלה הרופה שכל מקום אפילו שנעשה את מצוותו אסור בהנאה. עונה הגמרא, תרי מיעוט כתיב, גם בתרומת הדשן וגם בעגלה הרופה יש מיעוט מיוחד, דווקא הם ולא ללמוד מהם. כתיב ושמו, מה זה ושמו? מה שמה? בתרומת הדשן דווקא אותו אני מקפיד על ההשמה שלו, על זה שהוא יהיה מושם שם ויאסור בהנאה, שאר דברים לא. וכתיב העגלה הערופה, דווקא היא הערופה תהיה שם ולא תהנה ממנה אחרי עריפתה. טוב, לא שמע, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות פרה אדומה. סליחה, רש"י שאומר עגלו ערופו, עגלה ערופה כתוב שם ולקחו זקני העיר ההיא עגלה אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעוד. העגלה הערופה שמביאים צריכה להיות אחת כזאת שלא היה בה עול ולא עבדו בעבודה. מה קורה אם הבהמה נכנסה לבד לאיזה מקום ודשה את התבואה? זה לא היה מרצונו, אז זה לא נחשב עגלה פסולה, היא עדיין קשרה. אבל אם הוא רצה בזה, הוא הכניס אותה גם בשביל שתדוש, היא פסולה. כך כתוב, הכניסה לרווקה. רווקה זה הכוונה שהיו רגילים לקחת ארבע בהמות ולחבר אותם יחד במין מחבר כזה שכל ארבעתם יהיו קבוצה אחת. הוא לקח את העגלה והכניס אותה לרווקה, אבל הוא לא התכוון שהיא תיכנס לדוש, ובסופו של דבר דשה כשרה. למה? כי לא זה הוא התכוון. אם הוא הכניס אותה בשביל שתינק, הוא רצה שהיא תלך לנוק מאמא שלה, אבל הוא גם חשב על זה שתדוש, פסולה. עוד פעם, עיקר ההבדל בין המקרה הראשון למקרה השני, במקרה הראשון הוא לא רצה שהיא תדוש, לא זה הייתה כוונתו, במקרה השני הוא רצה שהיא תדוש. טוב, בכל אופן לענייננו, ואוכל לא יאפשר, הוא חייב לשלוח אותה לנוק מאמא. ובכל אופן, כיוון שהוא קום מכוון, קוטוני פסולו, רואים שלא יאפשר ומכוון פסול. ואתה מראה שאני עושה, יש פסוק מיוחד, דכתיב אשר לא עובד בה. מכל מקום, אפילו שהוא לא עשה את זה בגלל שהייתה לו ברירה, גם אם לא הייתה לו ברירה, כיוון שסוף כל סוף הוא רצה, פסול. יוכי אפילו ראשי נאמה, אם אתה דורש את הפסוק עובד משמע אפילו ממילא, אז גם כשהוא לא רצה שהיא תדוש, גם אז תגיד סוף כל סוף עובד בבהמה הזאת עבודה. או לא ידם יהיה לו להו. הגמרא מביאה את המשנה בפורו ואת ההסבר שרב פופה אומר על זה. שכן עליה עוף, פרה אדומה שגם בה יש דין, אשר לא עלה עליה עול, ומעל הפרה הזאת עמד עוף, ככה מאוד נהנה שם על הגב של הפרה, כשרה. זה לא נקרא שהיא נשאה עול. עלה עליה זכר? פסולה. מה ההבדל? מה הייתה האמה? כך כתוב במשנה בפורו. מסביר רב פופה ואומר כך. איקטיב עבד וגם קרינן עבד. אז הייתי אומר, עד דעביד באיו עבודה בידי. אז אפילו אם עלה עליה זכר, כשרה, כיוון שהוא לא עבד בידי. לעומת זה, אם היה כתוב אשר לא עובד, וגם קרינן, את הקרי, עובד, אז הייתי אומר, אפילו ממילא נעמה, אפילו אם שכן עליה עוף, גם פסל אותה, עובד בעבודה. אבל אשתו, שיש לנו הבדל בין הקרי לכתיב, בכתיב איך כתוב, עין בדלת, אשתו דכתיב עבד, ואיך הקרי, מתחת לעין יש קובוט, קרינן עובד. אז יש פה שתי משמעויות, מצד אחד צריך שהוא יעבוד, מצד שני אפילו לבד. אז מה אני אומר? עובד הוא מידי עבד, מה עבד דניח אלי? אף עובד דניח אלי. איזה עבודה שנעשתה לבד דומה לעבודה שהוא עשה בידיים? עבודה שנעשתה לבד שהוא רוצה אותה. אז אם כן, סתם שכן עליה עוף, מה זה מעניין אותו? הוא לא רוצה את זה. זה לא נקרא עובד דום ידי עבד, זה כשר. אבל עלה עליה זכר שזה דבר שהוא רוצה, זה נקרא עובד, והוא הדין למעלה. אם הוא הכניס אותה והוא רצה שהיא תדוש, אז הניחה עלי, פסול. אם הוא לא רצה, אפילו שהיא דשה לבד, זה לא נקרא ניחה עלי, כשר. תושמע, הוידה, אדם שמצא הוידה, יש לו מצווה לטפל בעבודה כדי שלא תתקלקל. הוא מצא איזה שטיח או איזה בגד, לא ישתכנה לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, מגוד זה יתד כזה לצורכו. אם הוא שוטח את זה בשבילו כדי שהוא ייהנה מהיופי או שיהיה לו שטיח יפה, זה אסור. אבל שוטחה לצורכה, הוא צריך לפרוס את השטיח הזה, להברר אותו, אז מותר לו לפרוס את זה על גבי מיטה ועל גבי מגוד. נזדמנו לו אורחים, אפילו שהוא רוצה לשטוח את זה לצורכה, בכל אופן לא ישתכנה לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכה בין לצורכו. לכאורה, למה לצורכה עשו? מה אכפת לך שהוא גם נהנה שהאורחים יראו שיש לו שטיח יפה, שיש לו בגד יפה? לכאורה אתה רואה כאן מקרה שלא אפשר, אין לו ברירה, הוא צריך לפרוס את זה לצורך הוועידה, אבל בכל אופן, כיוון שהוא מכוון, עשו. עונה הגמרא לו, שאני אוסום דקלי לו, כשהוא פורס את זה לעיני האורחים זה כאילו הוא שורף אותה בידיים. למה? אם משום עין הבישה, אם משום גנבה, אולי האורחים האלה גנבים והם יראו בגד יפה, מחר הם יבואו לגנוב. תושמע, מויכרי כסוס, אלה שרגילים למכור בגדים. עכשיו, יש להם בגד של קיליים, הם רוצים למכור אותו לגוי, מותר. אבל מה? הם צריכים לקחת את הבגד ולהדגים אותו על משהו. אז בזמנם המוכרים של הבגד היו לובשים את הבגד והולכים עם זה ככה בשוק, ומי שהיה רוצה היה קונה. מוכרים כדרכן, אפילו שזה קיליים, ובלבד שלא יתכוון בחמה ללבוש את זה, שזה יגן עליו מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. והצנועים, אלה שככה פרושים, שמתרחקים מן הכיור ומן הדומה לו, מה הם עושים? מפשילים לאחוריהם במקל, לוקחים מקל אחורה ועל זה תולים את הבגד. בכל אופן אתה רואה שאפילו שאפשר, יש אופציה כמו הצנועים, ואוכד אפשר למעבד כצנועים, ובכל אופן כיוון שהוא לא מכוון, שרי. אז מה יש לך פה ציור? של אפשר ולא עם מכוון שמותר. לכאורה, טיובטה למאן דמאסנא לישנא קמיה דרובה, רובה בלישנא קמיה. מה אמרנו במשנה קמיה, בשיטה הראשונה, מתי המחלוקת? דאפשור, ולא עם מחבן. שלפי רב שמעון אמרנו, אביי מתיר, ורובה אומר, לא, כיוון שאפשר, אפילו לפי רב שמעון יעשו. כאן יש לך מקרה שאפשר ולא עם מחבן ומותר. הוא מסכם את הנרת יובטה. באמת, להליש נקמה לפי רובה יהיה קושייה. עד כאן דף חובוב.